כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אלה שצריכים כסף כדי להחזיר חובות, לא יקבלו מאיתנו הלוואה כרגע. כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. לרכב, לנסיעה לחול, לניתוח פלסטי. מימון ישיר, כמו יתר חברות האשראי, דחפה לציבור במשך עשור הלוואות לכל מטרה, והציבור לקח. בעשרות מיליארדים. עד שהגיעה הקורונה. החגיגה נגמרה, הברז נסגר דווקא כשהלוואה נוחה היא עניין נחוץ. וכעת ערן וולף, המנכ״ל שהוביל את מימון ישיר להנפקה מוצלחת, מסביר למה זה לא התפקיד שלו להציל את המובדלים, איך חגיגת האשראי דווקא הועילה לצרכנים, ולמה העתיד נמצא בהלוואות לרכב. כבר פעמיים שרכבת ההרים של הכלכלה העולמית מזמנת לערן וולף מפגש עם התחתית המאיימת בדיוק בעיצומו של מהלך עסקי דרמטי. הפעם הראשונה הייתה ב-2008, זמן קצר אחרי שייסדת מימון ישיר בשליחות הבעלים, משפחת שניידמן. ב-2006 הייתי עדיין סמנכ"ל שיווק צעיר בביטוח ישיר, ומשפחת שניידמן הציע לי להקים חברת אשראי לרכישת מכוניות, משחזר וולף. הם אמרו, בוא תהיה מנכ"ל, ואני לקחתי לפטופ, התיישבתי בדולפינריום והתחלתי ללמוד. את ההלוואה הראשונה שלנו העמדנו בפברואר 2007. ב-2008 כבר נחת עלינו המשבר הגלובלי. הבנקים סרבו להלוות כסף, לאף אחד, לא רק למימון ישיר. היינו כמו מטוס שמקבל מכה בהמראה. לא יכולנו לשרוד עם הון עצמי כל כך קטן, וכשהבנקים לא יכולים להלוות לנו כספים נוספים. הפעילות שלנו הייתה הפסדית, ולשניידמנים היה המון אומץ להשאיר את החברה בחיים ולא לסגור אותה. אבל מימון ישיר שרדה, ובחסות הבום הכלכלי של העשור החולף וההתמכרות העולמית לאשראי צרכני, נהפכה לאחת השחקניות הגדולות בישראל בתחום. ההצלחה הובילה את בעליה, מוקי ודורון שניידמן, לנסות לקצור את הפירות באמצעות הנפקה. וולף החל להכין את מימון ישיר ליציאה לבורסה, אבל הגורל תזמן לו גם בפעם הזאת מפגש קטלני עם משבר עולמי. רצינו לגייס הון ולצמוח, ובפברואר-מרץ השנה עשיתי רודשואו אצל 60-70 גופים, הוא משחזר. אבל כשהיינו צריכים להתחיל את תהליך ההנפקה עצמו, זה נפל בדיוק על השבוע הכי גרוע של הקורונה, שיא הפחד מהמגפה. אנשים רצו לכספומטים למשוך כספים, היה טירוף. תכננו להנפיק לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל, אבל לא היה אפשר להנפיק גם במחיר נמוך יותר. אי אפשר היה להנפיק בכלל. גם התוצאות העסקיות נפגעו. הרווח הנקי צנח ב-32% ברבעון השני, ו-100 עובדים פוטרו. אבל גם הפעם ההקשנות של השניידמנים הכריע, ובסוף השבוע החולף מימון ישיר הונפקה סוף סוף, גם אם לפי שווי של 1 מיליארד שקל. שליש פחות מהשווי שקיבלו לו לפני חודשים אחדים. כן, היה פחד שתהיה פדיחה, אומר וולף, ובגלל הסיטואציה החלטנו הפעם לסגור מראש עם מוסדיים את ההנפקה כדי שיהיו לנו ידיים חזקות. נכון, הנפקנו במחיר נמוך יותר מזה שתוכנן במרץ, אבל עדיין מחיר שאנחנו מרוצים ממנו והמשקיעים מרוצים ממנו. זה נחמד להציג את זה כך, אבל רציתם שווי של 1.5 מיליארד שקל, הנפקתם לפי שווי של 1 מיליארד שקל בלבד, וכמה ימים אחר כך החברה כבר נסחרה ב-1.5 מיליארד. המשקיעים מבסוטים, אבל בעלי החברה שלך בטח מרגישים שיצאו פריירים. כשאתה צריך הון, אתה מגייס אותו במחיר מסוים. ועד לפני שנה גם שווי של 1 מיליארד שקל נשמע המון. אנחנו שמחים לתת לאחרים להרוויח, ואנחנו מאוד מרוצים. לחברה קוראים מימון ישיר, לא הפולניה. הדימוי שלנו דמוני. אבל הנושא המעניין באמת ללבן עם וולף, בן 58, הוא התחום שממנו הוא עושה כסף. העמדת הלוואות לישראלים שמשתוקקים לצרוך. לפעמים משתוקקים מעבר למה שהם צריכים או יכולים להרשות לעצמם. הקמפיינים של מימון ישיר ומתחרותיה עודדו ישראלים לקחת הלוואות לכל מטרה. סגירת המינוס, רכישת רכב, שיפוץ הבית, טיסה לחול, בר מצווה לילד או טיפול אסתטי. רק תיקחו. והם לקחו. הפיתוי לכסף זמין היה גדול מכדי שאפשר יהיה לעמוד בו. אם ב-2012 היקף ההלוואות שהעמיד המימון ישיר היה 1.2 מיליארד שקל, בתחילת 2019 הוא הוכפל כמעט פי 7 ל-8 מיליארד שקל. חברות המימון הציפו את כלי התקשורת בפרסומות שעודדו נטילת אשראי והגדלת צריכה. הפרסומות היו בוטות עד כדי כך, שבשנה שעברה הטיל בנק ישראל על ישראכרט קנס ופסל פרסומת שלה עם הסלוגן "המינוס הופך לפלוס". לא מפריע לך שהעסק שלך מבוסס על עידוד משקי הבית למנף את עצמם? מסגרת האשראי שלנו היא כמו הלוואה. אפשר להגיד גם על כל בנק שהוא מעודד מינוף של משקי הבית. אבל אם אני מאפשר לממן אוטו בתשלומים, אני מעודד מינוף משקי בית. לפרוס ל-60 תשלומים זה עידוד למינוף. אדם בא לטיפול שיניים ויכול לפרוס ל-60 תשלומים, אז אני מעודד מינוף. בהיבט הזה אנחנו טובים מהבנקים. זה נכון, כשמישהו חייב כסף לצורך מובהק כמו טיפול שיניים. אבל לחברות מהסוג של מימון ישיר יצא שם רע של דוחפי הלוואות, מעודדים לחיות על מה שאין, ב-60 תשלומים. זה דימוי דמוני. שלא משקף את המציאות? אני רואה באשראי דבר חיובי. אני לא רואה מצב של דחיפת אשראי, לפחות בפעילות שלנו. למה אני צריך להיות חשוד במשהו רק מפני שלאנשים יש בראש כל מיני דברים? הפיקוח על הבנקים סבור שצריך אשראי חוץ-בנקאי כדי להתחרות בבנקים, ובאמת יש תחרות טובה. אם האשראי החוץ-בנקאי תפס 50% מהאשראי לעסקים, אין סיבה שזה לא יקרה גם באשראי הצרכני. זה לא מדויק. התחרות הטובה שאתה מתאר נגמרה באיסור של בנק ישראל לשדר פרסומת של ישראכרט. זו באמת הייתה פרסומת מוגזמת בכל קנה מידה. אי אפשר להגיד לאנשים, אם יש לכם בעיה כספית, אל תדאגו, קחו אשראי בלי חשבון. נכון, היו פרסומות לא מידתיות, אבל השיווק לא היה היסטרי. ואז הגיעה הקורונה. המגפה שהתפרצה במפתיע לא רק בלמה את התנופה העסקית של מימון ישיר, היא בעיקר הכניסה להקפאה את משקי הבית ונהפכה לאיום מוחשי על יכולתם להמשיך להחזיק ברמת החיים שהתרגלו אליה, או להחזיר את ההלוואות שכבר נטלו. יום הדין של האשראי לכל מטרה הגיע מוקדם משציפו לו, והר ההלוואות איים לקבור תחתיו את הציבור. בנק ישראל אפשר לבנקים להקפיא הלוואות בתנאים מקלים, והן אכן הקפיאו קרוב ל-280 אלף הלוואות למשקי בית, בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקל, לא כולל משכנתאות. חרף הזמן שחלף, רק כשליש מהלווים חזרו לפרוע את ההלוואות שלהם, והלוואות בהיקף של כ-8 מיליארד שקל עדיין מוקפאות. בהתאם, הבנקים הגדילו ל-5.8 מיליארד את ההפרשות בגין הלוואות שספק אם יוחזרו. שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות כפוף לפחות רגולציה, ונתוניו חשופים הרבה פחות, אבל וולף טוען שאצלו הכל תקין חרף השבועות הראשונים של מכת הקורונה. במרץ ובאפריל באמת הייתה קפיצה אדירה בכמות האנשים שלא שילמו, הוא אומר. דאגתי ממה שיקרה, כי באותו זמן עסקים עדיין לא פשטו רגל, אנשים עדיין לא פותרו, אבל מבחינה פסיכולוגית היה לחץ. בחודש של הסגר, אנשים דאגו להוציא כסף מהכספומטים וקנו סטוקים של נייר טואלט. הם היו מוכנים לרע מכל. אבל מאז נעשו מהלכים פסיכולוגיים מייצבים, כמו דמי אבטלה עד יוני 2021, וזה נתן לאנשים ודאות ויכולת לחזור ולצרוך. בתחילת התפרצות הקורונה, לא חששת שעם מאות אלפים בחל"ת ומיליון מובטלים החברה הולכת כפות? להבדיל מהמשבר של 2008, שהיה הרבה יותר קשה, בקורונה לא קרה שום דבר רע בשוק הריאלי. נכון שהצמיחה של החברה קצת נעצרה ונצטרך עוד פרק זמן לחדש, אבל מאז אפריל, כשאנשים נרגעו ונוצרה ודאות, רמת התשלומים טובה באופן ניכר מזו שלפני הקורונה. בתחזית הכי אופטימית לא חשבנו שהמצב יהיה כמו שהוא היום. לא הגיוני. גם בחברות האשראי שדיברתי איתן זה המצב. יש לזה כמה הסברים. קודם כל, גם לאלה שפוטרו יש אופק הכנסות ארוך יחסית, כי הם יודעים שדמי האבטלה ישולמו להם עד יוני 21. פרט לכך, רמת ההוצאות קטנה בהרבה, ויש גם אלמנט של דחיית משכנתאות. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להיות יותר זהירים בהלוואות שבהם אין לנו בטוחה, כי צריך להסתכל על הדברים גם עד אחרי יוני הבא. פיתרתם כמעט 100 עובדים מתוך 550. זה המון. צפינו צניחה אדירה בהכנסות, אז עשינו קיצוץ חד מאוד בהוצאות. חצי חברה עברה ל-70% משרה ו-30% מהעובדים יצאו לחל"ת. לבסוף הודענו לחצי מהאנשים שיפוטרו ולחצי שיישארו. חטפנו כותרות קשות, אבל בעיניי זה מהלך פרו-עובד. למה? כי האלטרנטיבה היא להשאיר אותו באי-ודאות, ואז ביום האחרון להגיד לו שהוא מפוטר. אף על פי שאתה נהנה ממנה, אתה טוען שההחלטה להעניק דמי אבטלה עד יוני 21 שגויה. אנשים שמרוויחים 10,000 שקל בחודש אומרים לעצמם, אם דמי אבטלה זה 7,000 שקל, לא משתלם לי לצאת לעבוד. לכן החלטת דמי האבטלה קצת מוגזמת. אפשר היה להזרים כסף בצורות יותר יעילות, שמעודדות עבודה. יש להחלטה הזאת גם צדדים טובים, בעיקר של ודאות הכנסה, אבל המחיר למשק כבד. גם לחלק לכולם וגם להוסיף מענקים באופן לא דיפרנציאלי, זה אפשרי רק בעולם של משאבים בלתי מוגבלים. לפני הקורונה לא היה תקציב לבתי חולים, למורים או לניצולי שואה, ופתאום יש כסף בלי גבול. כעת, כשמצטברים יותר נתונים, אפשר לקבל החלטות מושכלות. ואני לא בטוח שזה קורה. חלק גדול מהפעילות שלכם הוא שיווק והאריזה של אשראים בחבילות שאותן אתם מוכרים לגופים מוסדיים. מי רוצה לקנות מכם היום חבילות של הלוואה? חווינו ירידה משמעותית בתקופת הסגר. לא אוכל לנקוב במספר, אבל לאט לאט זה שב ונפתח. ההאטה מובנת, כי כשנוצרים סיכונים, הגורמים הגדולים נכנסים למגננה. החנוקים לא מגיעים אלינו. חרף האופטימיות המוחצנת, גם וולף והחברה שלו הבינו שהקורונה שינתה את כללי המשחק. עם כל הכבוד לדמי ההבדלה המושכים, הצעד המיידי שמימון ישיר נקטה היה יציאה מוחלטת מתחום ההלוואות לכל מטרה. הלווים שצמאים למימון כדי לצלוח את המשבר לא יקבלו את הכסף מוולף, אלא אם חשקה נפשם ברכישת מכונית בעת הזאת. יצאנו מהלוואות לכל מטרה בינתיים ועצרנו הלוואות ללא בטוחה. זה היה מהלך הגנתי, הוא אומר. קברתם את ההלוואות לכל מטרה דווקא כשהציבור זקוק להן. תמיד כשנשאלתי, אמרתי שהאבטלה המונית היא אחד הסיכונים הגדולים בענף שלנו. כששיעורי האבטלה גבוהים מאוד, הסיכון בהלוואה לכל מטרה עולה וחשש מובן. כשאתה מפסיק לשווק את המוצר הזה, הסיכון שלך פוחת מאוד. דחפתם לאנשים אשראי, ודווקא עכשיו אתם לא שם בשביל החנוקים שזקוקים לחמצן. לא דחפנו ולא דוחפים. ואני לא חושב שיש איזה גורם עסקי שרוצה להפסיד. כשיש בעיות במשק, זאת אחריות הממשלה לנסות לפתור אותן. במקרה הזה, באמצעות הזרמת כספים בערבויות מדינה. אף גוף עסקי לא ייתן הלוואות כשהוא יודע בוודאות שיפסיד בהן. זה לא שאמרנו, אנחנו לוקחים בעלות על עולם התמיכה בעסקים קטנים ואז נעלמנו. אמרנו שאנחנו מעניקים אשראי לכל מטרה ונתנו בשמחה, אבל אנחנו גוף עסקי שמטרתו להרוויח. יכולנו גם להעלות ריבית לקצה העליון. ואת זה החלטנו לא לעשות, כי זאת חזירות. יכולנו להוסיף 7% ריבית ולהציע הלוואות, ומי שירצה ייקח, הרי כשהסיכון עולה, לא בלתי סביר להעלות ריבית, אבל לא רצינו לנצל חולשה. זה לא נראה טוב. הסתפקנו בהעלאה הקטנה של הריבית בכ0.5%, כי ההון שאנחנו מגייסים עולה לנו יותר. גם ככה הריביות שלכם די גבוהות, קרוב ל10%. ועובדה שאנחנו מספקים הרבה מאוד אשראי. ריבית אינה המשתנה היחיד שמשחק תפקיד. יש את גובה התשלום החודשי, שיעור המימון, המון משתנים. האשראי שלכם הוא חמצן בימים כאלה. זה לא מסוכן ללקוחות חנוקים? זה פילוסופי. אדם רוצה לקנות רכב, זה חמצן עבורו. אשראי צרכני זה לא משהו הישרדותי, להבדיל מאשראי כדי להחיות עסק. אלה שצריכים כסף כדי להחזיר חובות, אנחנו לא רואים אותם כרגע. אנחנו לא נמצאים עכשיו בתחום ההלוואות לכל מטרה, ואם יש אנשים חנוקים, אנחנו לא פוגשים אותם. אנחנו נותנים הלוואה ללקוחות שקונים מוצר, הם לא אלה שצריכים כסף כדי להחזיר חובות. אז בסוף הקורונה היא זו שתסיים את חגיגת האשראי ואת התופעה של ישראלים שלוקחים הלוואה כדי לחסות את החוב של הקודמת. עשירונים נמוכים לא מקבלים אשראי ולא קיבלו מעולם. אדם שאין לו הכנסה לא מקבל אשראי. אנשים מתחת לעשירון החמישי קיבלו מעט מאוד אשראי לכל מטרה. בטח כשעד היום, בלי מאגר נתוני אשראי, לא היה לחברות די מידע עליהם. הכנסת המאגר באפריל שנה שעברה הייתה מהלך תחרותי אדיר ומעולה. ייקח שנה בערך כדי לבנות מודלים על בסיס הכמות האדירה של נתונים על כל לקוח. כשנשלים את המהלך הזה, ואם מצב ההבטלה ישתפר, נחזור להלוואות לכל מטרה. זה יחזור, אבל עדיין לא החלטנו מתי. מי עומד היום יותר בהחזרי ההלוואות? אלה שאתם פניתם עליהם והצעתם להם הלוואה, או אלה שפנו בעצמם? מי שפנית אליו על בסיס הנתונים שיש לך, משלם קצת יותר טוב, אבל באופן כללי שיעורי הפירעון גבוהים. באשראי לכל מטרה, שיעור הנזק המוצע הוא בין 3-4%. באשראי לרכב זה 1.5%. אז אלו הלוואות בכל זאת אתם מעניקים היום? הבסיס שלנו זה הלוואות רכב. אנחנו השחקן הכי חזק ומנוסה בתחום. אנחנו יודעים איך לטפל בזה, ובעיקר זה אשראי מגובה בבטוחה. נוסף לכך, אנחנו נותנים הלוואות לקניות יקרות בבתי עסק, כמו טיפול שיניים יקר, ניתוח, רכישת אופנוע, והתחלנו לתת הלוואות לנדלן. משכנתאות למשקיעים כנגד שיעבוד דירה. מי קונה עכשיו רכב? הביקוש לרכב משומש עולה בתקופה הנוכחית. זה נוגד את האינטואיציה, אבל זה כך. הוא מדובר בבטוחה יציבה שיש אפשרות לממש אותה במקרה שהלקוח לא עומד בהחזרים. איך נולד ביקוש לרכב משומש? המשתנה הכי משפיע על השוק הוא כמות המכוניות שנגרטות בכל שנה. מדובר ב-200,000 מכוניות, שאלה שנפרדו מהן לא עוברים לנסוע באוטובוס, בטח לא בקורונה. אז בעל דגם 2003 יקנה 2005, וזה שמחר את ה-2005 יתקדם ל-2007. ה-200,000 שנעלמות מהמלאי חוזרות מלמעלה כמכוניות חדשות. בשנה רגילה נמכרות כ-260,000 מכוניות, וגם בשנה קטסטרופלית יהיו 200,000 מכוניות שנגרטות. המסקנה היא שכמות המשומשות שנמכרות פר רכב חדש עולה בכל משבר, לכן אנחנו בשוק הזה. תאונה בים הולידה בת זקונים. וולף גדל ברמת גן. ילדות שנעה בין משחק כדורסל לשחמט בנבחרת ישראל לנערים. לבסוף, במקום מרתפי השחמט, בחרתי בכדורסל כי שם היו בנות. בגולני הייתי אמור להיות מ"פ פלוגת עורב, אבל אמי נפטרה בגיל צעיר ואבא חטף סרטן, אז גדי אייזנקוט התמנה במקומי, והיום הוא דירקטור אצלנו בקבוצה. למדתי כלכלה באוניברסיטה והתחלתי להתגלגל בעולם העסקים. סמנכ"ל באשדר, מנכ"ל חברת המדיה רפיד, ומשם עברתי לביטוח ישיר כסמנכ"ל שיווק, עד שמשפחת שניידמן ביקשה שאקים את מימון ישיר. אני עדיין אוהב נטלן ומשקיע בתחום. משהו מהשחמט נשאר? רציתי להתנדב והציעו לי לבקר ניצול שואה ערירי שיושב בבית כל היום ומחפש מי שישחק איתו שח. קוראים לו מרק רובינשטיין, והוא דוקטור לכלכלה. חכם, אסרטיבי, ושיחקנו פעם בשבוע בבית קפה בשיכון ותיקים ברמת גן. המשכנו גם כשעבר לגור בדימונה, וגם כיום כשהוא בבאר שבע. הוא שכנע אותי להגיע איתו לתחרות לקטנצ'יקים, עד גיל 60, אליפות העולם לסניורים באיזה חור בבוקרשט. איתו הולכים לאט לאט, ולכל מי שהוא פוגש הוא אומר, זה רן וולף, ג'נרל דיירקטור קומפניה מימון ישיר. איך העבודה עם הבעלים, מוקי ודורון שניידמן? הם בני דודים שעובדים יחד שנים והם שונים בתכלית זה מזה. אולי בגלל זה הם מסתדרים כל כך טוב. מוקי הוא איש עם עולם עשיר שאוהב אופנה ואפשר לדבר איתו על מגוון נושאים. דורון הוא איש של חברים. מוקי קונה בגדים בארמני ודורון באלי אקספרס. הם מעורבים אבל מסתכלים על הדברים מלמעלה ונותנים לך לנהל. הם יודעים להעביר רעיונות ולהביע עמדה, אבל הם לא מנהלים שאתה צריך להשקיע המון אנרגיה בלהסביר להם את עצמך. הם היו מעוניינים בהנפקה? אתה דחפת אליה? הלכנו יחד ולא היו חילוקי דעות. עברנו יחד את הטלטלה הזאת עם המון מחשבה על מה עושים הלאה. עלינו שוב להתקפה והפעם הצלחנו. ברור שהחברה צריכה הון טוב והם מרוצים מהעניין. מימון ישיר גייסה בהנפקה 140 מיליון שקל תמורת 14% מהמניות. גם הם כמוך לא מרגישים פריירים שהנפיקו במחיר נמוך מזה שחשבו עליו? לא היה עדיף לחכות עוד רבעון עד שהתמונה הכלכלית תתבהר? ונניח חלילה שהשוק היה מתרסק. אז היו אומרים, גאונים אלה ממימון ישיר הנפיקו בשיא. הון מאפשר צמיחה, והסיטואציה היא לעשות את זה עכשיו. החברה לקחה כסף כדי לתדלק את יכולת הצמיחה שלה, והמניה עולה כי מי שהשתתפו בהנפקה הן ידיים חזקות. אתה לא יכול לדעת איך הכוכבים הסתדרו מכל הבחינות. אז הלכנו על הצעד של סגירה עם הקונים מראש. והלוואי שהחברה תהיה שווה יותר ונרגיש יותר פריירים. זה רק ישמח אותי יותר. וולף נשוי בשנית לאלה, בת 50, בעבר מנכ"לית משרד הפרסום דרורי שלומי הרואתי. יש לכל אחד מהם שני ילדים בוגרים מנישואים קודמים. הם מתגוררים בבית פרטי יוקרתי ומעוצב בנווה צדק, עם ביתם המשותפת נינה, בת 6. הוא מספר שההחלטה להביא לעולם ילדה בגיל מבוגר נולדה אצלו אחרי תאונת גלישה קשה שחווה ב-2011. נכנסתי עם הבן שלי לים, ואז הגיע סאפ, נכנס לי בעוצמה בערובת העין ופרק לי אותה. מה שאת רואה זה אחרי ניתוחים פלסטיים והשתלת טיטניום. העין עצמה לא נפגעה, רק קצת עקומה. אבל אחרי התאונה, לי ולאלה הסתובב הראש. עד אז כל השנים לא רצינו ילדים. היינו מבלים, יוצאים בערבים. אחרי התאונה חטפנו שיגעון על ילד, ואז נולדה נינה. כשאלה כבר הייתה כמעט בת 44. למה היה צריך תאונה בשביל זה? זו הייתה מכה בכזאת עוצמה שהמחשבה הראשונה שעברה לי בראש הייתה אני מת או לא, וחשבתי, אם אני מת, זה מה שישאר מהקשר שלנו? בהתחלה אלה עברה הפלה והתייעצנו עם מומחה לטיפול פריון שאמר שעם הנתונים שלנו הסיכוי הוא 5%. החלטנו שאין טעם, אבל אז ההיריון קרה באופן טבעי, בלי טיפולים. אלה שצריכים כסף כדי להחזיר חובות לא יקבלו מאיתנו הלוואה כרגע. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.